עמוד נון א', ספר אורות, עמוד נון א', השאלה על דבר המהות והערך. לכאן הגענו, בסדר? בואו רק נעשה איזשהו סדר. אמרנו, בעצם הנקודה שבה עצרנו, זאת ההבנה שמצד אחד, ההמון הוא כולל בתוכו באופן טבעי, אפשר לומר, את האינסטינקט, גם הלאומי וגם הרוחני-תרבותי, כדי להיות נאמן ולהגן בעצם על האישיות שלו, על האופי שלו, על התרבות שלו. והחכמים של אותה אומה, הם יבואו אחר כך, אחרי הנטייה ההמונית הטבעית, וידייקו את הנטייה הזאת, ייתנו לה את התוכן היותר עמוק שלה, ואת ההופעה הפרטנית שלה וכו'. אבל עצם הנטייה ההמונית היא גונזת בתוכה בעצם את התוכן התרבותי הזה. מצד שני, אומר הרב, אותה נטייה אינסטינקטיבית, כשהיא תזהה שיש לה אויב, כלומר שיש איזה עם אחר או תרבות אחרת שרוצה לפגוע באותו התוכן, אז היא מיד תצא למלחמה, כן, כמו שראינו שני משפטים. תסתכלו רגע בעמוד נ"א, הפסקה השנייה. ואם תראה זאת הנטייה הישראלית הזאת שהיא נמצאת יותר אצל ההמון, ואם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותם כל חיי המיוחדים וכולי, ומכל שכן אם בשלילת תקיפה ומחרחת תשלול אותו רוח את מזונה, אז תדע כי אויב ניצב לה, ובכל הסכוחה הפנימית תעמוד על נפשה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, לפני הפסקה שלנו, כשבאים נמרי לב, אמצע העמוד, כשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה ובועטים ברגל זדון בתכסיסי חיה, היא מתחלחלת ויודעת כי עת צרה היא לה. עכשיו, הידיעה הזאת שעת צרה היא לה, והניצבות בכל עוז ובכל תוקף נגד האויב הזה, בהתחלה זה בא ממקום מאוד אינסטינקטיבי, מאוד טבעי, מאוד, הייתי אומר, לא למדני, לא שחלטני, לא מצד ברור השכל. אבל עכשיו אומר הרב, שימו לב, השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, זאת אומרת, כדי שבאמת ההכרה הטבעית, האינסטינקט הפנימי הבריא הזה, יוכל באמת להיות מספיק בעל תוקף, בעל עוז, בעל כוח, לעמוד מול כל אויב, כדי שיהיה איזה נימוק, איזה תירוץ, איזה סיבה שמבררת את המהות ואת הערך של ההכרה הטבעית הזאת שאויב ניצב לפניה, אז השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש. כלומר, ברור שההמון שיש לו מצד אחד את הנטייה הטבעית הבריאה, והוא מזהה באינסטינקטים החושיים שלו, הפנימיים שלו, שיש כאן אוהב, הוא חייב להגן על עצמו גם ברמה הלאומית, אבל כאן אנחנו עוסקים בעיקר ברמה התרבותית, הערכית, האלוהית. ההמון הזה הוא לא ידע להגדיר את הערך, להבין את המהות של אותה ניגודיות בין אותו אויב שניצב לה לבין מה שצריכה להגן עליו. לכן השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש, כי היא מאנשי לב המבינים אל תוכן החיזיון. כלומר, נכון שיש אצל ההמון, כמו שראינו באותה פסקה, נכון שיש אצל ההמון נטייה טבעית בריאה, אבל הנטייה הטבעית הבריאה הזאת היא צריכה להיות מוגדרת ולהיות מדויקת ולהיות מסודרת, וגם לדעת איך לתרגם אותה בכלים שכליים. כן, הייתי אומר את זה אולי בצורה אחרת רגע. יש בעם ישראל, בכל הדורות, גם הדור שלנו, כשיש איזה אויב שהוא מאיים ערכית ותרבותית, הייתי אומר על בסיס הקיום היהדותי שלנו, אז הוא עכשיו הלאומי, יהדות. אז כולם יקומו ויגידו, רגע, כן, אנחנו לא מבטרים על הר הבית. בסדר? רגע, האינסטינקט אומר לך לא לוותר על הר הבית. למה? למה לא? אם הר הבית זה מקום שבו יש מקדש, והמקדש הוא סך הכל בית מטבחיים, מה אכפת לך להקים בית מטבחיים בנגב? למה זה צריך להיות דווקא במקום הזה שהוא גורם את כל הסכסוכים הבינלאומיים? נכון שהאינסטינקט הוא כוח. אבל אנחנו עכשיו מדברים על ההמון. אנחנו מדברים עכשיו על החברה, מדברים על העיתונאי, על התקשורת.
מאיפה מתחילה המהות של ההמון?
לא, ברור שהמהות של ההמון היא מתחילה מהתוכן הפנימי של החסידים והצדיקים והקדושים שבדור. זה ברור, אבל ההמון לא יודע את זה, הוא לא יודע גם לתרגם את זה. לא, יש איזו נטייה אינסטינקטיבית שמשהו פה לא נכון, שמשהו פה לא בסדר, שהוא צריך להילחם מול זה. יפה, אבל הוא לא ידע להגדיר. הוא לא יודע להגדיר את זה. כן? לכן השאלה על דבר המהות והאיך, אני חושב שגם היום, גם בסוגיית נגיד הציונות החילונית, עזבו עכשיו את התרבות האלוקית הדתית של עם ישראל. הציונות החילונית, הציונות החילונית, או הייתי אומר ככה, הציונות בישראל יש לה ערך אלוהי. עכשיו נכון שיש איזו נטייה עמוקה מאוד להיות ציוני, לדאוג לעם שלך ולארץ שלך ולכבוד הלאומי שלך וכל אחד בסגנון שלו, ימין שמאל או שני כרגע. אבל אם לא יהיו אנשי חזון, אנשי חוכמה, שמבינים את המשמעות ואת הערך של הציונות, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז זה לא מחזיק, זה לא סליחה, זה לא עומד בלחצים, זה לא מסוגל לעמוד מול אויב. לכן אומר הרב, עוד פעם, השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן, לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש. כי אם מאנשי לב המבינים אל תוכן החיזיון. ולכן האומה, ההמון המרגיש, היא הורגת האומה למילוי אופיה, למילוי של האופי שלה, שהאופי שלה, התכונה שלה, הטבע שלה יצא לפועל. והמילוי הזה הוא לא יכול לבוא, הוא לא יכול לצאת אל הפועל רק בהרגשות טבעיות. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא. ברור שהאופי הזה של עם ישראל צריך לצאת אל הפועל גם בתוכן הרוחני של אותם אנשי החיזיון, גם ברמה הישראלית המיוחדת, קדושה, טהרה, צדיקות בישראל, תורה בישראל, וגם על ידי אותם הגורמים ששייכים אל היצירה החופשית ולמדע במובן היותר מלא, והם יודעים לגלות את הערכים של היצירה והמדע לפי הערך הישראלי המיוחד, כמו שראינו בפסקאות הקודמות. אז היא הורגת למילוי אופיה, ומילוי האופי, אני אגיד את זה אולי רגע בצורה יותר כוללת, כן, או יותר, הייתי אומר, יותר לכל החלקים, כל השלבים שלה. השלב הראשון שהוא מתמודד עם האויב זה הרגשה הטבעית. יפה. ההרגשה הטבעית הזאת היא צריכה לצאת אל הפועל על ידי הכרה אלוהית שכלית. ג' כשיש איזו מציאות שאותם אנשי התורה, אנשי החוכמה, לא מצליחים למלא את האופי של האומה הישראלית שהוא כולל בתוכו גם את המדע והשכל האנושי וגם את יצירות הרוח האנושיות, והתורה נתפסת כזה דבר קטן, אז התורה, כפי שהיא מצטיירת, כפי שהיא מיוצגת, היא לא מתאימה בשביל החברה להשלים כביכול את הנטייה הטבעית, את ההכרה הרגשית הזאת. אז זה סוג של פרדוקס. מצד אחד אומר ההמון צריך להשלים את עצמו על ידי אנשי התורה שבו. מצד שני אנשי התורה שבו לא תמיד הם כוללים את כל החלקים, הייתי אומר, של הפסיפס התורני הישראלי והפסיפס של חוכמה בגויים והמדע והיצירה האנושית, כמו שראינו בפסקאות... שנייה. כמו שראינו בפסקאות הקודמות. תסתכלו רגע, אני רואה שצריך לחזור רגע. תסתכלו רגע, עמודה ימנית למטה, עמוד נון למטה. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה רוחני נבנה מהם, במה שבבחינה עיקרית היא שונה, הוא שונה מרוח כל העמים, אומר הרב, נכון שאנחנו צריכים לחלקל את המזון התרבותי שלנו, אבל לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי, שבו הוא שווה לכל האדם, ומצידו, מהצד הזה, אנחנו עם ישראל, עם הרוח התרבותית המיוחדת שלנו, זקוקה היא גם לכלכלה תרבותית לצידה הרוחני בכל המזון הרוחני אשר לכל האדם במקצוע הזה. כמו שדיברנו, ברור, קודם כל זה התרבות הרוחנית הישראלית, אבל התרבות הרוחנית הישראלית היא צריכה להכיל בתוכה, לפחות ברעיון, גם את התרבות הכללית באותם גבולות הגזרה והמטרות, כמו שאמרנו, לפי הערך הישראלי, שמתאימות לערך הישראלי. ולכן, ועד רבה, תסתכלו רגע גם... לפני הקטע, כשבאים נמרי לב, לפני הפסקה הזאת, אומר הרב, וכל זמן, שורה שלישית מסוף הפסקה הזאת, וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה המיוחדת, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית, שהיא הכלכלה הכללית, עם ישראל צריך אותה, שהיא צריכה לה לא פחות מכל עם, ואולי עוד יותר לפי מידת עילויה הרוחני, כי רק עם ישראל, ששייך לתרבות האלוקית, הוא יודע להוציא את התרבות הכללית, בצורתה הנכונה מהכוח אל הפועל. ולכן מצד אחד הרגש הטבעי מגיב, מצד שני ההמון לא יכול לתת את הפתרון, צריכים אנשי תוכן למלא את התוכן, מצד שלישי יכול להיות שאנשי התוכן הרבה פעמים חסרים את התרבות הכללית, ואז יש איזו הרגשה שהאופי הישראלי לא מתמלא, הוא מופיע בצורה חלקית. זה מה שכאן הרב אומר, היא הורגת. אנחנו מחפשים לפתור את ההרגשה של ההמון המרגיש את הצער הזה על ידי אנשי לב המבינים אל תוכן החיזיון. אבל כדי שאנשי הלב המבינים אל תוכן החיזיון יהיו מספיק מופיעים את התכונה הישראלית, פה היא הורגת למילוי אופייה. והמילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא, יותר מלא לפי הערך התרבותי הכללי ולפי הערך הישראלי המיוחד לישראל שיגלה את הערך התרבותי הכללי הזה, כמו שראינו. ואם זה היא רואה שהמארסים הללו שנעשו לה כזרים, אותה התרבות הזרה, גורמים לה שהיא מוכחת כדי להגן על רוחה המיוחד. עכשיו שימו לב, זה מה שאתה אמרת. לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה של יצירה ומדע, שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה פנימה, מפני שבשם יצירה ומדע זה, באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. כלומר, יש כאן פרדוקס. מצד אחד, ההרגשה ההמונית היא צריכה לצאת אל הפועל על ידי התוכן של ההכרה השכלית הישראלית. התוכן של ההכרה השכלית הישראלית הוא צריך להכיל בתוכו גם את הצורה של ההכרה התרבותית הכללית, כדי שההופעה הישראלית תהיה שלמה. מצד שני, אותו הכוח שהיא עומדת מולו והיא נלחמת מולו, זה אותה התרבות הכללית שרוצה לבטל את התרבות הישראלית. ואז יוצא שכדי להגן, אני צריך את התרבות הדתית הישראלית עם התרבות הכללית, אבל אני צריך להילחם נגד התרבות הכללית שרוצה לאכול אותי עכשיו. ולכן אומר הרב, יכול להיות שבשלב הראשון, הכוח שיצא להגן על התרבות הישראלית אל מול התרבות הכללית, הוא יהיה כוח כזה שלמרות שהוא יודע שצריך להכיל בתוכו גם את התרבות הכללית, בגלל שהתרבות הכללית כרגע כנגדה הוא נלחם, אז הוא יסתום חלונות נגדה. איך קוראים זה בצבא? לסגור מדפים. הוא יסגור מדפים נגד זה. תראו רגע את המשפט האחרון. ואם זה רואה, היא רואה שהמארסים הללו שנעשו לה כזרים, גורמים לה שהיא מוכחת כדי להגן על רוחה המיוחד, לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה של צירה ומדע. אף על פי, אני חוזר לתחילת המשפט הזה, אף על פי שהיא הורגת למילוי אופייה, והמילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן יותר מלא, אבל כרגע לא יכולה להיפגש עם היצירה החופשית והמדע במובן יותר מלא, כי נגד זה נלחמת. ולכן כדי להגן על רוחה המיוחד בשלב הראשון, היא חייבת לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה של יצירה ומדע, שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה פנימה. מפני שבשם יצירה ומדע זה, באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. אז יוצא שכשאנחנו נלחמים נגד התרבות הכללית, אנחנו בעצם יודעים שאנחנו צריכים להכיל בתוכנו גם את התרבות הכללית, אבל כרגע במצבנו הנוכחי אנחנו צריכים להילחם נגד הכוח הזה, כי הוא הולך לבטל חס ושלום את התרבות המיוחדת לישראל. אחרי שנלחם נגד התרבות הכללית מכוח התרבות הישראלית המיוחדת, אז זה נראה בהמשך, אז נוכל לחזור, אם אפשר לומר, לתרבות הכללית ולקחת ממנה את החלקים שאנחנו חייבים להופיע אותם, גם כדי להעצים ולגלות בצורה מלאה את התרבות הישראלית. כי אנחנו לא נבראנו לעצמנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו הרבה כוחות, והחידוש הגדול של התורה זה לא קודש שנבדל מן החול, זה קודש שמתגלה בחול. וחלק מהחול זה התרבות הכללית, כמובן לפי הערך המיוחד המתאים לישראל, גם מצד גבולות הגזרה וגם מצד המטרות. רק אנחנו יכולים להוציא את התרבות הכללית אל הפועל לפי הערך. המטרה שלנו זה להוציא את התרבות הישראלית ולהשלים אותה עם התרבות הכללית. אבל את התרבות הכללית צריך להשלים לפי ערך הישראלית.
לסנן אותה?
ברור, לסנן אותה. גם בתכניה, גם ביחסי הכוחות בינה לבין התורה, התרבות הישראלית וכו' וכו'. זה קשור לכל מה שדיברנו
לפני.
אתה שואל שאלה טובה. א', צריכים לייצר תרבות כללית משלנו. ב', אתה יודע שכל אדם, כל אחד מאיתנו קיבל אופי, קיבל תכונות. עכשיו, כל אחד מאיתנו, עם האופי שלו, הוא יכול לעשות הכי טוב שהוא יכול. עכשיו, אם לי יש כישרון מסוים, אני יכול להיות טוב בכישרון הזה. ממילא, אני לא יכול להיות טוב בכישרון אחר. אני אתן לך דוגמה, אני תמיד אומר את הדוגמה המוזיקלית הבאה, בסדר? נגיד אדם יש לו כישרון נגינה בכלי מוזיקלי. כמה אנשים, אתה מתיר, שמסוגלים להיות מקצוענים, אבל מקצוענים, ברמה של מקצוענות, לנגן בסוגי כלים שונים ממשפחות שונות. נגיד, כלי נשיפה, כלי מתרים, כלי הקשה. סתם דוגמה. אין. כלומר, כל אחד מאיתנו, יש אחד קיבל כישרון לכלי נשיפה. אז הוא יהיה טוב בקלרינט, בחלילית, בחצוצרה מציון. יש אחד כלי מיתרי. אז הוא יהיה גיטרה, כינור, צ'לו, בסדר. יש אחד כלי הקשה, הוא יהיה טופים, מצילתיים וכו'. אבל, כלומר, הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות בעולם, כך אומר הרב במקום אחר. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. למה? איזה צדקה זאת? הרי זה שהקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות, זה מקור, זה מקור לכל המאבקים. כי בעצם כל עם או כל אדם הוא רוצה להיות נאמן לכישרון שלו, והוא נלחם נגד הכישרונות האחרים. מה? כן, אבל עובדה שכל כישרון רואה את העולם לפי האופי שלו, לפי הכישרון שלו. אז איזה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו? מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי הם מפוזרים מהכישרונות. תראו רגע, זה כתוב, רק שתאמינו לי. תסתכלו רגע, אורות ישראל, פרק. פסקה ב', עמוד קוף נון ב', ספר אורות עמוד קוף נון ב', בבניין אמונה אנחנו הרחנו בזה מאוד. עמוד קוף נון ב', פסקה ב', הפרק הזה נקרא ישראל ואומות העולם. זה בדיוק השאלה שאתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות, נקרא לזה, של תרבות כללית אצל האומות, ולא נתן לעם ישראל את היכולת לגלות גם את התרבות הכללית הזאת. אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. איזה צדקה? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. תראו מה הרב אומר, לא באיש אחד, אין איש שיש לו כל הכישרונות. לא בעם אחד, מה לא בעם ישראל? לא בארץ אחת, מה לא בארץ ישראל? לא בדור אחד, מה לא בדור גאולה? ולא בעולם אחד, מה לא בעולם שלנו? כי מפוזרים הם הכישרונות. איזה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו? בזה שפיזר כישרונות. אז ידוע שכשאדם מרובה כישרונות, הבעיה שלו שהוא יכול להיות בינוני בהרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הוא יהיה מאוד בינוני בהרבה תחומים. אם אני למשל מנגן בגיטרה, בקלרינט ובטופי ובפסנתר, בסדר? אז אני אהיה קצת מנגן בגיטרה, קצת בפסנתר, קצת בקלרינט. כמו שאתה אמרת, אני אהיה בינוני בכל התחומים. כדי שהיות והקדוש ברוך הוא רוצה מיצוי כוחות, מיצוי כישרונות, מה הקדוש ברוך הוא עשה? פיזר את הכישרונות. עכשיו, פיזור הכישרונות הזה, זה בעצם גם המקור לכל הסכסוכים והמאבקים. אבל מצד שני, כמו שאמרתם, אם אדם מסתכל על פיזור הכישרונות בצורה אלוקית נכונה, אז הוא מבין שלפיזור הכישרונות הזה יש מטרה. מה המטרה? שהוא ימצא את הכישרון שלו בצורה מקסימלית, והוא ישלים את עצמו, כישרון א', ישלים את עצמו בכישרון ב', על ידי זה שגם כישרון ב' ישלים את עצמו בצורה מקסימלית. אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא יצר פיזור כישרונות שיכול ליצור סכסוכים, מצד שני, פיזור הכישרונות הזה אמור ליצור משיכה. ולכן אומר הרב, והכרח השלמות, אני תמיד אומר ככה, חצי ועוד חצי לא שווה אחד. אחד ועוד אחד שווה אחד. כי חצי זה רק חצי, וחצי שני זה גם רק חצי. כי האחד שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם זה אחד גדול. כדי שיהיה אחד גדול, הוא צריך הרבה אחדים קטנים, לא חצי קטנים. שכל אחד יהיה המקסימום שלם ביחס למה שהוא מסוגל להיות, ואז נחבר את כל האחדים, נקבל אחד גדול. אז אחד ועוד אחד, אז אחד ועוד אחד שווה אחד. לכן, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי. אם הייתי שואל בשיעור ביולוגיה, תגיד לי, מה זה כוח המשיכה? שיעור פיזיקה. מה אומרים לי? כוח הגרביטציה, כוח הצנטריפוגלי, נכון? אומר הרב, לא, יש כוח משיכה יותר יסודי מכוח המשיכה הפיזיקלי. כוח המשיכה היותר יסודי, זה כשהקדוש ברוך הוא פיזר כוחות, וכל כוח רוצה להשלים את עצמו וישלים את עצמו, וכדי שלא יסוכסכו, אלא ישלימו כל אחד, אלא יושלמו כל אחד על ידי השני, הקדוש ברוך הוא יצר כוח משיכה בין הכוחות, ואז קיבלנו, אומר הרב, תראו, והכרח השלמות, קיבלנו שלמות, אבל איזה שלמות? והכרח השלמות, אחד ועוד אחד שווה אחד, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. יש אחדות מרוממת, ויש אחדות לא מרוממת. אחדות לא מרוממת זה חצי ועוד חצי שווה אחד. הרבה חלקים, הרבה חלקיות, אף כוח לא ממצא את עצמו עד הסוף. אבל כדור בחור רוצה אחדות מרוממת. אחדות מרוממת שווה שלמות באמת. שלמות באמת שווה פיזור כישרונות. אז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ברא את האדם, שהוא בורא שני סוגי אדם. הוא בורא אדם ממין ישראל, הוא בורא אדם ממין גוי, האדם ממין ישראל הוא שייך לתמצית האלוהית של כל השלמויות, זה המשפט הבא. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כלומר, התמצית האלוהית שנמצאת בכל הכישרונות נמצאת בישראל, אבל ההסתעפויות, הפרטים של הכישרונות האלה, זה נמצא אצל אומות העולם, והן אחריות להוציא מהכוח לפועל את הפרטים בשיא המקסימום האפשרי שהן מסוגלות להם. הנה, אולי בוא נקרא את זה. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כל זה נראה בבינה נמונה. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. הביטוי כאן הוא מדויק, צדדי כישרונות. הצדדים של הכישרון, התמצית של הכישרון, הטבע של הכישרון, האופי של הכישרון, התכונה של הכישרון, הפוך בה והפוך בה דקולה, וזה בישראל זה בתורה. אבל הצדדים של הכישרון, ההופעה, ההתפרטות של הכישרון, זה הקב"ה פיזר לעמים. אז למה הקב"ה רוצה שהתרבות הכללית תצא לפועל על ידי העמים? כדי שהתרבות הזאת תצא לפועל במקסימום האפשרי. טוב, סוגיות שלמות, אנחנו מדברים על זה בבינה נמונה. בואו נחזור אליהם. הלאה. הפסקה האחרונה. ואם גם נאמר, עמוד נ"א, חזרנו למטה, בואו היום אולי נסיים את הפסקה. את הפרק הזה. ואם גם נאמר, שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך זה של השימור המצומצם בלבדו, נכון שהתרבות הישראלית כשהיא נלחמת נגד התרבות הכללית אז היא מוציאה את התרבות הישראלית באופן חלקי כי היא צריכה לכלוא גם את התרבות הכללית אבל כרגע נלחמת בה אז נכון היא לא תוכל לנחול ניצחון מוחלט ניצחון מוחלט הכוונה היא לא תוכל להופיע את הערך האלוקי בצורתו המלאה נכון כי כרגע צריך לשמר את הצמצום של התרבות הישראלית כדי שהאויב לא התרבות הכללית לא תפגע בנו הלא כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו נכון, אז האדם צריך לשמור את עצמו והאומה צריך לשמור את עצמה, אבל אחותם, תראו איזה משפט, אחותם שהם באמת מלאים רוח אומץ בעת משבר כזאת, אותם האנשים הגדולים הצדיקים בישראל שיודעים את האמת, שהתרבות הישראלית כוללת גם את התרבות הכללית, אלא כרגע בגלל שזה מצב מלחמה, אז אי אפשר עכשיו לאחד גם את התרבות הכללית עם התרבות הישראלית, אז עכשיו יוצאים למלחמה נגד זה, אבל הם יודעים את האמת שהתרבות הישראלית צריכה להכיל בתוכה גם את התרבות הכללית, אז הם צריכים להכריז אחותם שהם באמת מלאים רוח חומץ בית משבר כזאת צריכים הם להכריז ולפרש את תכסיסי החיים הקדושים התורה והמצווה שהם מלאים מרוח האומה ועוצרים בקרבם את כוח חייה וצביונה המיוחד זה שעכשיו אנחנו נאמנים לתרבות הישראלית על ידי תורה ומצוות ואנחנו נלחמים בתרבות הכללית זה כי כדי להגיע אחר כך לתרבות הכללית באופן הנכון אין ברירה אלא כרגע להגן על עצמנו אנחנו, כן אני תמיד אומר עם השלום עושה מלחמה אנחנו יוצאים למלחמה כדי להגן על עצמנו אבל כדי להתחבא אחר כך אל העמים בצורה נכונה רק דרך המלחמה נגיע בסוף אל השלם הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע שזה אנחנו נתחבר בהמשך אל התרבות הכללית וגם להפרחת האומה והכרת אידיאליה, תחייתה ובניינה. אני חושב, אם נעשה רגע סדר, אני חושב שכל הפרק הזה הוא מופלא. זה פשוט, הייתי אומר, הפרק הזה זה איזשהו מבט על, 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 על ההיסטוריה בכלל ועל התקופה ההיסטורית שלנו בפרט. איך להבין את התפקיד של עם ישראל, איך להבין את התפקיד של אומות העולם, איך להבין את יחסי הכוחות, מה קורה בשעת המאבק, מה קורה בשעת ההשלמה, איך זה מתגלה ביחס שבין המון ללימוד, הפרט מול הכלל. המון, המון ממדים שהרב יוצר כאן איזה פסיפס, הייתי אומר בפרק הזה, אתה רואה ממש את כל התמונה. כן. כדי שאתה ואשתך תהיו שלם אחד, אתם צריכים קודם כל כל אחד להיות לחוד. בעולם הנשמות הזוגיות היא אחת. הנשמה היא שני חלקים של זכר ונקבה. בעולם שלנו נחלקו לשני חלקים. מתחת לחופה, מתאחדים שוב. מה זה כל הסיפור הזה? בראת אותנו שני חלקים של נשמה אחת, תוריד אותנו לעולם. שני חלקים של נשמה אחת. מה אתה פיזרת אותם? זו בדיוק הנקודה. כי היות והקב"ה רוצה. שהשלמות הזוגית תהיה באמת שלמה, אחדות מרוממת, אחד ועוד אחד שווה אחד. אז הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מנתק, פיזר את הכישרונות, כדי שהזכר יוציא מהכוח לפועל את הזכריות שלו, את הכישרונות המיוחדים לו, וכנה לי תוציא את הכישרונות שלה, ואז כשהם יתאחדו מחדש, אז תתגלה השלמות באמת. מלחמה, זה הרב כותב באורות המלחמה, אתה צודק, אתה אומר ככה. מה שאומר נריה, הוא אומר ככה. אומר, כל אומה, זה גם פסקה באורות המלחמה, כל אומה מוציאה את הטבע שלה מעצם התנועה ההיסטורית שלה. מתי קורית מלחמה? קורית מלחמה כשאומה מרגישה שהיא יכולה לאבד את הטבע העצמי שלה, ואז אם היא מוכנה להילחם על זה, זה מראה שבאמת היא נלחמת על עצם החיים שלה. כלומר, אני אגיד את זה ככה, הרב אומר זה במילים אחרות, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. למה מלחמה מעמיקה את הערך המיוחד של כל העם? כי זה שאני מוכן להילחם על משהו, מה זה מראה? שזה חשוב לי, שזה הטבע שלי. תסתכלו רגע מה שאומר נריה, וזה נסיים להיום. תסתכלו רגע פסקה וו, עמות את וו, אורות המלחמה, אורות עמות את וו, פסקה וו. ממש מה שאתה אמרת. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. רואים את זה? עמוד תת וו. עמות את וו, פסקה וו. כל העמים, הפסקה השנייה, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כלומר, המהלך ההיסטורי של כל עם הוא מוציא מהכוח אל הפועל את התכונה של אותו עם. כן? התנועה ההיסטורית היא מוציאה, היא מפתחת את העם. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. למה? כי עצם זה שאני מוכן להילחם על זה, זה מה שזה חשוב לי. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי ומקיע. אז האם חייבים לעבור דרך המלחמה? לא. אבל אם המלחמה זה אופציה, כן. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, ארץ ישראל ריקה. בבקשה, תקימו מדינה. אפשרות שנייה, שיש כאן גויים, או שהם הולכים, או שמקבלים על עצמם את הגדרים של גר תושב. בבקשה, לא צריך להילחם. אפשרות שלישית, הם רוצים להקים כאן מדינה משלהם, מלחמה. שלוש אפשרויות. מי, אומות העולם? אומות העולם מוציאים את התרבות הכללית שלהם לפי האופי והערך של התרבות שלהם. זה נכון מה שאתה אומר, שכדי שהתרבות שלהם תצא לפועל באמת בצורה מדויקת, היא חייבת להיות קשורה לעם ישראל באיזושהי צורה, בין אם זה בצורה סגולית רעיונית או סגולה מעשית פרקטית, כדי שהערך של התרבות הכללית תצא לפועל בצורה יותר מדויקת. זה נכון. דרך אגב, רק משפט אחד, זה סוד היחס שבין אומות העולם לישראל. כלומר, יש איזו הכרה בתת מודע של אומות העולם, שכדי שהם יהיו מה שהם צריכות להיות, הם צריכות להיות בקשר איתנו, כולל אפילו אויבים שלנו. עצם זה שהם בקשר איתנו, בטוב או ברע, יש קשר. וזה מדייק, בדיוק, וזה מדייק אותם. זה מופיע אותם בצורה מדייקת.
שאמרת שאם הם מקבלים את המהות, גר תושב, הם מוריד מהשירות שלו?
לא. גוי בארץ ישראל הוא גוי פרטי, לא גוי ציבורי, לא עם. לא. טוב, זה בינן אמונה גם אנחנו דברים. שרקוח, רבותיי, אולי אני אכיר בשמותיכם. ארד מה?